הזאת אני לא אסתדר אף פעם כנראה. אנחנו בענייני דין זכים. בשיעור הקודם ראינו קצת את הגמרא, עברנו על החלק שעוסק בקטן כמשלח, ואחרי זה עברנו לקטן כשליח, או שליח או מזכה, אוקיי? מדין זכין ומדין שליחות. בפשטות, מפשט הגמרא עולה שאומנם קטן בשליחות לא יכול להיות שליח, אבל לא יכול להיות משלח, אבל בדין זכין אפשר לזכות גם לקטן. וזה מה שהגמרא הרי אומרת, אל תביא לי ראיות מזכיית הנשיאים בחלוקת הארץ, כיוון ששם מדובר בדין זכין. אז מה? כיוון שבדין זכין, א', הוא לא מדין שליחות, כי עובדה שאם זה מדין זכין אי אפשר להביא ראיה מכאן לדין שליחות, וב', אם זה לא מדין שליחות, גם רואים שזה מועיל לקטנים. מה ששליח לא יכול להועיל לקטנים. זה פשט הגמרא, ואז הגמרא אומרת זה אפוטרופוס, כי זו זכות שמעורבת בחובה, ולכן זה בעצם אפוטרופוס. אז מפשט הגמרא נראה שזכין ושליחות זה שני דברים שונים, זכין לא מדין שליחות. ועוד רואים שהנפקמינה היא שזה מועיל לקטן, זכין. ושליחות לא מועיל לקטן. דבר עכשיו עוד פעם על קטן כמשלח וכזוכה. לא, לא, הוא לא השליח והמזכה. ראינו את, הזכרתי את רבי עקיבא איגר בכתובות, בדף י' הוא אומר שאפילו אם זכין מדין שליחות אפשר להבין שזכין מועיל לקטנים. זאת אומרת, הוא דוחה את החידוש הראשון בגמרא. החידוש השני בגמרא שזכין מועיל לקטנים זה כתוב בגמרא, לכאורה כתוב בפירוש. עוד מעט נראה שלא בטוח, אבל לכאורה כתוב בפירוש. אבל החידוש הראשון שזכין הוא לא מטעם שליחות, כי עובדה שמדין זכין אי אפשר ללמוד את שליחות, זה אומר רבי עקיבא איגר זה לא הכרחי. יכול להיות שמה שמופיע בגמרא שזכין מועיל לקטנים, זה לא בגלל שזכין זה מנגנון אחר משליחות. זכין זה אותו מנגנון כמו השליחות. רק בזכין לא צריך מינוי. וכל הבעיה שקטן לא יכול לעשות שליח, זה בגלל שהוא לא יכול למנות. ואם אין את הבעיה של המינוי, בהחלט יכול להיות ששליח יוכל לעבוד גם עבור קטן. זה הטענה של עקיבא איגר, ולכן אצלנו בגמרא כשכתוב שדין זכין מועיל גם לקטנים, זה עוד לא אומר שזכין הוא לא מטעם שליחות. יכול להיות שזכין הוא כן מטעם שליחות. אוקיי, זה בעצם המהלך של הגמרא. עכשיו, אני רוצה להקדים, לפני שאנחנו ממשיכים, שאפשר להבין את דין זכין בכמה צורות. אני אבחין כרגע בין שתי צורות שונות. צורה אחת, זה כנראה מה שרבי עקיבא איגר הבין, שדין זכין זה בעצם דין שליחות, והחידוש של דין זכין זה שלא צריך מינוי בפועל, אלא המינוי נעשה מכללה. עכשיו שימו לב, לא רק שלא צריך מינוי, אלא יש פה מינוי בעצם. רק המינוי נעשה מכללה. מה זאת אומרת? כל הבעיה בקטן זה שהוא לא... סליחה, לא כל הבעיה. זאת אומרת, המינוי נעשה מכללה, הכוונה שבמקום שהדבר הוא זכות ברורה, כן? לכן זכות שמעורבת בחובה זה כבר פרשייה אחרת, אבל במקום שהדבר הוא זכות גמורה, לא, אין בעיה של שיקול דעת. הקטן יש לו בעיה של שיקול דעת. אתה לא מוכן לתת לו החלטות שכרוכות בשיקול דעת, כי הוא לא ברחי. אבל אם יש החלטה שהיא זכות גמורה, אין, כל בן אדם מבין שזה כדאי. אז אין סיבה לשלול את זה מקטן, למה שלא יזכה זכויות? כל מה שאני חושב זה לטובתו, כי אולי הוא לא עושה שיקול דעת. כן, ואז יכול להיות שבעצם מה שאני אומר זה שהקטן ממנה את השליח מכללה. הוא לא יכול למנות אותו במינוי, אבל אני מבין שיש אומדנה ברורה שהוא בעצם היה רוצה למנות את ה... שליח הזה, ולכן בעצם זה כאילו שהוא מינה את השליח הזה. זאת אומרת, גם מינוי מכלל, אם הייתי שואל אותו כגדול, הוא ודאי היה אומר, אני רוצה שהוא יהיה שליח. אז בעצם יש פה איזשהו סוג של מינוי מכללה. יש הרבה פעמים מצבים כאלה, אנחנו נראה את הקשר לייאוש שלו מדעת, או דברים כאלה, כשאתה רואה שברור שאם ברור שהבן אדם זה מה שהוא היה רוצה, אז גם אם הוא לא אומר את זה בפועל, מבחינתי מה זה משנה, זה כאילו שהוא אמר. אם הייתי שואל אותו, הרי הוא היה אומר. מה אכפת לי אם הוא אמר או לא אמר. זה כאילו שהוא כן אמר, דפקטו. אז בעצם הטענה היא שיש פה, יש פה מינוי. גם בדין זכין יש מינוי. רק המינוי נעשה מכללה, ולא, ולא, ולא במפורש, אוקיי? אוקיי, נראה עוד מעט, כן, סוג של אננסדי, זה אותו רעיון. יש אפשרות להבין שזכין זה מכניזם אלטרנטיבי. זה לא פועל מדין שליחות, רק המינוי נעשה מכללה, אלא לא צריך מינוי בכלל. למה לא צריך מינוי? כי אתה לא מקבל את הכוח שלך מהמשלח. אתה מקבל את הכוח שלך מהתורה. התורה נותנת לך את הכוח הזה. יש דין זכין, לכן יש פסוק שמלמד את דין זכין, והתורה היא זו שמחדשת שבמקום שזו זכות גמורה, אני נותנת לך את הכוח לפעול עבורו, אתה לא מקבל את זה ממנו. אוקיי? לא שומע? רגע, אני אגיע עוד מעט לרבי עקיבא איגר, שנייה אחת, אבל קודם כל רק שנבין את שתי האפשרויות. האפשרות הראשונה היא שהיה פה מינוי בעצם. זכין זה ממש שליחות לגמרי. כולל המינוי. אך כמו בהרבה מקומות בהלכה, אם הדבר הוא מובן מאליו, אז לא צריך להגיד אותו. זה ברור. אז לכן גם אם לא אמרת, הוא שליח שלך. אוקיי? באפשרות השנייה, אני אומר שזכין, בדין זכין לא היה מינוי. לא שיש מינוי, אין מינוי. רק לא צריך מינוי. למה לא צריך מינוי? כי המינוי פירושו האצלת כוח מהמשלח לשליח. בדין זכין, המזכה פועל מכוחה של התורה, לא מכוחו של הזוכה. לכן הוא לא צריך את היפוי כוח שהוא מקבל מהזוכה. לא צריך מינוי. אוקיי? טוב, לכאורה, ההבנה של רבי עקיבא איגר, או הסברה של רבי עקיבא איגר, תלויה בשתי ההבנות האלה. לפי הבנה אחד, קשה להגיד כמו רבי עקיבא איגר. למה? כי הרי רבי עקיבא איגר אומר שבאופן עקרוני קטן לא יכול למנות. זכין קטן יכול לעשות כי לא צריך מינוי. זה לא נכון. בדין זכין הרי יש מינוי, גם הקטן ממנה. רק לא צריך לדבר את המינוי כי זה מובן מאליו, אז מספיק שזה בליבו של הקטן בשביל שזה יחשב מינוי. בסדר, אבל אם קטן לא יכול למנות, אז גם במינוי מכללה הוא לא יכול לעשות. אוקיי? הוא לא יכול, אני בעצם אומר שהיה פה מינוי, רק המינוי נעשה מכלל, אבל לא בדיבור. דברים שבלב הם דברים, במקרה הזה. אוקיי? או, אני אומר, זה יותר מזה, זה אפילו אם הוא לא יודע, זה לא רק דברים שבלב. הוא בכלל לא יודע שמישהו זוכה עבורו. נגיד, אני מרים מציאה עבור קטן. אוקיי? הוא בכלל לא יודע שאני מצאתי מציאה. זה לא, אם הוא יודע ולא אומר לי, תרים בשבילי, אז אני יכול לדבר על דברים שבלב, כי הוא בעצם רוצה שאני אעשה את זה, הוא רק לא אמר. אבל אני אומר, הרי זכין לאדם שלא בפניו, לא בפניו פירושו שהוא בכלל לא יודע שאני פועל עבורו, וזה גם בסדר. זה לא משנה, כיוון שעדיין יש פה מינוי מכלל, האם הוא היה יודע, ברור שזה מה שהוא היה רוצה, והוא היה ממנה אותי. אז לכן לא צריך. הכל בסדר. אז לפי רבי עקיבא איגר, אם זאת ההבנה, זה לא, לכאורה לא הולך עם רבי עקיבא איגר. ויש רבי עקיבא איגר, טוען שקטן לא יכול למנות, וזכין קטן יכול לעבוד, כי זה לא צריך מינוי, לא נכון. וזכין כן צריך מינוי. רק המינוי נעשה מכללה. עכשיו, אם יש מישהו שלא יכול למנות, אם הוא היה מדבר, זה לא היה מועיל. אז האומדנה שהוא חושב כך, ולכן לא צריך לדבר, היא כן תועיל. הרי המחשבה היא בסך הכל תחליף לדיבור. אני אומר, אם ברור שזה מה שאתה חושב, אז אתה לא צריך לדבר בפורש. אז אפילו אם לא אמרת את זה, אנחנו מניחים שזה מה שאתה רוצה. אבל אפילו אם הקטן היה אומר במפורש שזה מה שהוא רוצה, זה לא היה מועיל. כי הוא לא יכול למנות. נו, אז איך מינוי מכלל היועיל? לפי ההבנה השנייה שזכין זה מכניזם אלטרנטיבי, התורה ממנה, לא אני, אז זה בסדר. נכון? כי אם לא צריך מינוי, אז יכול להיות שהתורה ממנה מישהו שיזכה, גם עבור קטן. קטן לא יכול למנות, אבל פה לא צריך, אין מינוי, לא צריך למנות. אז פה זו שאלה, האם התורה מינתה מישהו שיזכה עבור קטן או לא מינתה? ההיגיון אומר שכן, למה לא? למה שהקטן יפסדו זכויותיו אם אין סיבה? הרי זה זכות גמורה, אז אין שום בעיה. למה שהזוכה לא יזכה גם לקטן? עכשיו, עקרונית, אפשר היה לדחות ולומר את הסברה של רבי עקיבא איגר גם לפי הבנה אחת. גם לפי הבנה הראשונה. למה? כי בעצם מה שאני רוצה לומר, זה שהקטן גם, באופן עקרוני גם יכול למנות. לא רק שהוא יכול שיהיה לו שליח, הוא גם יכול למנות. למה בדרך כלל מינוי של קטן הוא לא מינוי? בגלל שיש חשש ששיקול הדעת שלו לא שלם, נכון? עכשיו, במקום שזאת זכות גמורה, אז שם הקטן יכול למנות. אז בין מינוי מכללה או מינוי רגיל, אם זו זכות גמורה שלא תלויה בשיקול דעת, אתה אומר שאתה רוצה, הכל בסדר. אם זו זכות גמורה, אז גם לא צריך להגיד שאתה רוצה, כי אנחנו מבינים את זה לבד. אבל לא זאת הנקודה. הנקודה היא שזו זכות גמורה.
אם זו זכות גמורה, אתה יודע, יש נקוד.
נכון, זו הנפקא מינה. במקום שיש זכות גמורה, והקטן מינה שליח, לכאורה הוא יכול גם למנות שליח, לא רק זכין, לפי זה. אם אני צודק במה שאני אומר כאן. איפה הנפקא מינה? למשל, אם אנחנו ראינו שבתרומה, ראינו שיטות שבתרומה יכול להיות שלא יועיל דין זכין וצריך ממש להיות שליח. אוקיי? היו שיטות כאלה. עכשיו, מה יקרה בתרומה של קטן? יש לקטן תבועה, הוא רוצה להפריש תרומה. עכשיו, אם אני אפעל מדין זכין, זה לא יועיל. לא יועיל לא בגלל שאין זכין לקטן, לא יועיל בגלל שזכין לא מועיל להפרשת תרומה. אז הקטן ימנה אותי כשליח. פירוש. האם זה יועיל?
למה לא?
לא, ראינו שיטות ראשונים שכתוב כן תרימו גם אתם לרבות שלוחכם, צריך דווקא שליח. זאת אומרת, לא מספיק דין זכין, דיברנו על זה שאולי התרצות, שאלה אם צריך משהו אקטיבי או מספיקה רק התרצות של בעל התרומה. יכול שזה תלוי בזה, דיברנו על זה אז, כשדיברנו על השליחות בתרומה. אבל ענייננו כאן, אם נניח לצורך הדיון שבתרומה צריך דווקא שליחות, לא מועיל דין זכין. אוקיי? עכשיו, אם זה כך, האם זה יועיל לקטן? לפי מה שאמרתי עכשיו, יכול להיות שכן. אם זה יהיה, אם נגדיר שזו זכות גמורה לצורך הדיון, כן? אם נגיד שזו זכות גמורה, אז אם הקטן ימנה שליח, מדין זכין זה לא היה יכול לעבוד. אבל אם הוא ימנה שליח, זה יעבוד מדין שליח. כי לפי ההנחה כרגע, קטן גם יכול למנות. לא רק שיכול שיהיה לו שליח. כל עוד ברור שאין פה בעיות בשיקול הדעת. בסדר? אז הכל בסדר. אם זו זכות גמורה, אז אני לא חושש... נכון, אני לא חושש שהקטן יעשה שיקול לא נכון, יפגע בזכויות של עצמו, או לא ישקול עד הסוף, משהו כזה. ואם זה ככה, אז כל מה שיכול לעשות גדול, יכול גם לעשות קטן. אוקיי? זה אם אני צודק באמת בהנחה הזאת. ואז יוצא שגם לפי הבנה אחד, ההבנה הראשונה, אפשר לומר את החילוק של רבי עקיבא איגר. שאפילו אם צריך מינוי, אבל במקום שזו זכות גמורה, אז קטן יכול למנות. הנפקא מינה תהיה שהוא יכול גם למנות שליח, לא רק מדין זכין. אוקיי? אז שתי ההבנות האלה אנחנו נראה בהמשך, הם ילוו אותנו קצת. בואו נראה עכשיו בגמרא, את המשך הגמרא. הגמרא מדברת על זכות שיש בה חובה, את זה עוד לא ראינו. ותסבר הזכות היא... רגע. רגע. מה? עדיף שיהיה למעלה. ותסבר על זכותי, כן, אז אנחנו אומרים שזה פועל מדין זכין, החלוקת הארץ לקטנים. הנשיאים מחלקים את הארץ לקטנים מדין זכין, ולכן אי אפשר להביא משם מקור לדין שליחות. שואלת הגמרא, ותסבר על זכותי, החובה נעמי איקה. דאיקה דניחה לי בהר ולא ניחה לי בבקעה, ואיקה דניחה לי בבקעה ולא ניחה לי בהר. כן, אני רוצה נחלה בבקעה, הוא רוצה נחלה בהר, לי יש סוסים, להוא יש גמלים, לזה יש תבואה לזרוע. כל אחד יש לו סוג אחר של נחלה שנוח לו, אחד רוצה לחוף הים, זבולון, כן, לחוף הים, כל אחד רוצה נחלה שמתאימה לו, אז זה שהנשיא מזכה לי נחלה כלשהי, זה לא בהכרח לזכותי, יש פה עניין של שיקול דעת. במקום שיש שיקול דעת, מה שדיברנו בדיוק עכשיו, במקום שיש שיקול דעת, אז לא בטוח שבאמת, איך אפשר לפעול עבור קטן, גם איך אפשר לפעול עבור קטן מדין זכין, הרי אין פה זכין. אוקיי? אז אומרת הגמרא, אלא כדרב ברבונה, דאמר ברבונה, אמר רב גידא למרב, מניין ליתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהן, שבית דין מעמידים להם אפוטרופוס לחוב ולזכות. כן? אם יש יתומים קטנים שבאו לחלוק בנכסי אביהם, אז בית דין מעמיד אפוטרופוס שיפעל עבורם. גם לחוב וגם לזכות. עכשיו שואלת הגמרא, למה לחוב? מה, אנחנו עושים תקנות כדי לחוב ליתומים, כדי להזיק ליתומים, לפגוע בזכויותיהם? אין בזה שום היגיון. לכן אומרת הגמרא, עמי, כן, אלא לחוב על מנת לזכות. הכוונה, יש מקומות שבהם אתה צריך לעשות פעולה שיש לה גם צדדי חובה, אבל בלי זה לא תרוויח את צדדי הזכות. אז בית דין מעמיד אפוטרופוס ליתומים, כדי שיוכל לפעול עבורם. הוא יבחר עבורם, נגיד מחלקים נחלה של האבא שנפטר, בין היתומים. עכשיו, אם היינו אומרים, אנחנו לא מעמידים להם אפוטרופוס, אז הם לא, יכול להיות שזה רוצה, נגיד שיש הר ובקעה. נגיד שאני לא יודע אם היתום הזה רוצה את ההר או את הבקעה, הוא עוד קטן, אז אני לא סומך על שיקול הדעת שלו, אז לא נעמיד לו אפוטרופוס, נחכה עד שהם יהיו גדולים. אז אנחנו בעצם מחכים, אני לא יודע כמה, 10 שנים עד שהם יגדלו, והקרקע תעמוד שם שוממה ואף אחד לא יעשה איתה כלום. אין בזה שום היגיון. תאפשר להם לקבל עכשיו איזושהי קרקע, נכון, זה לא יהיה אופטימלי. אולי אם היית שואל אותו, הוא היה מעדיף הר ולא בקעה, או להפך. אבל לפחות הוא מקבל משהו, וזה לא יעמוד שם 10 שנים סתם. אז לכן יש פה צד חובה, אבל ברור שאתה יכול לעשות את זה כדי לזכות אותו, גם במחיר שזה לא מושלם. יש פה צד חובה, זה מה שהוא אומר, לחוב על מנת לזכות. אתה לוקח סיכון, לחוב, על מנת לזכות. האינטרס הבסיסי הוא כדי לזכות את הקטן. אבל אתה לוקח אפשרות, אתה לוקח סיכון שיש פה גם חובה. מה? מה זאת אומרת? זה לא אפוטרופוס של הקטנים. כן, אבל פה הוא לא עובד כאפוטרופוס של הקטנים. זה לא חובה על הקטנים, זה חובה על תפוסת הבית, זה חובה על הירושה. אנחנו מדברים פה על אפוטרופוס שאמור לדאוג ליתומים, לא אפוטרופוס שאמור לדאוג ללווים, למלווים, סליחה. הם נכנסים לנעליים של אבא שלהם, לא במובן של החובה לפרוע את חובותיו. אין להם שום חובה לפרוע את חובותיו. וגם לא להשאיר את הגזלה שלו ולא שום דבר. הניח להם אביהם פרה או תלית, כתוב שם מגמרה. אלא מה? פשוט בגלל שבנכסים של האבא יש חובה, צריך להחזיר את זה. זה לא חובה על, על הקטנים. אם הנכסים של האבא פתאום ירד ברק ויערוץ את כולם, היתומים לא צריכים לשלם מביתם את החובות של האבא. כן? אז הגמרה אומרת, אז תלמוד לומר, ונשיא אחד, נשיא אחד, ממתי תיקחו. זאת אומרת, מהפסוק הזה של זכיית הנשיאים בחלוקת הארץ, מכאן לומדים שאפשר לחוב על מנת לזכות. אוקיי? אז בעצם מה רואים כאן? איך אנחנו נשארים בסופו של דבר? בסופו של דבר, אנחנו נשארים במסקנה של הגמרא שהפסוק הזה מדבר על אפוטרופוס. הנשיא פעל פה כאפוטרופוס של הקטנים, שהוא חילק את הארץ. אוקיי? ואז מה? לכן מה? אז יש פה דין זכין, יש פה דין שליחות, זכין כן מטעם שליחות לא. עוד פעם, תזכרו את המהלך של הגמרא. מהלך של הגמרא, רצינו להביא ראיה לדין שליחות מחלוקת הארץ. אומרת הגמרא, זה לא דין שליחות, זה דין זכין. והראיה, שהרי היו גם קטנים בין הזוכים, ואם זה היה שליחות, זה לא היה מועיל לקטנים. לכן ברור שזה דין זכין. ואז מה? ואז אי אפשר להעביר מקור מכאן לדין שליחות, כי זה עובד בדין אחר, דין זכין. אמרנו שלכאורה, נעשה מכאן שזכינו לא מטעם שליחות. דוחה הגמרא ואומרת, מה פתאום? מדין זכין זה לא יכול לעבוד. זה חייב לעבוד מדין שליחות. למה? כי הרי יש פה חובה וזכות מעורבבים. אז יש פה כן מקור לדין שליחות. למה אתה אומר שאין מקור כי זה פועל מדין זכין? לא נכון. זה לא יכול לפעול מדין זכין. יש פה חובה וזכות מעורבים. לכן על כוחך שמדובר פה בשליחות. מה אתה אומר? לא, לא מדובר פה בשליחות. אי אפשר להביא מקור לדין שליחות. מדובר פה על דין אפוטרופוס. ואז מה? אפוטרופוס יכול לפעול עבור הקטנים גם כאשר יש חובה מעורבת בזכות. זה השאלה. עכשיו, השאלה היא, מה זה דין אפוטרופוס? זה דין שלישי? אבל זה לא שליחות, זה לא זכין, זה אפוטרופוס. בית דין מעמיד אפוטרופוס ליתומים, הוא יכול לפעול עבורם, זה דין אחר, לא קשור לזכין, לא קשור לשליחות, דין שלישי. אם מבינים את זה כך, אז יוצא שהפסוק הזה לא עוסק לא בדין זכין, ולא בדין שליחות. ואז כמובן, השאלה מה המקור לדין שליחות, אין שום בעיה, יש לנו מקורות שכבר ראינו. המקור מפה היה קושייה. הרי יש פה מקור אחר לדין שליחות, אז למה צריך את המקורות הקודמים? אמרנו, לא, זה לא מקור לדין שליחות, זה מקור לדין זכין. אז את המקורות לדין שליחות יש לנו משם, עכשיו יש לנו גם מקור לדין זכין מפה. אבל אם המסקנה היא שפה גם לא עוסקים בדין זכין, זה דין אפוטרופוס, אז מאיפה יוצא דין זכין? אבל קודם אמרת שהפסוק מלמד לדין זכין, משמע שמסברה זה לא היה יוצא. כי באמת בגלל שזכינו לא מטעם שליחות, אז אתה אומר, זה לא יכול לצאת מהמקורות של השליחות, אין מקור אחר, כי הפסוק הזה עוסק באפוטרופוס, אז לכאורה אין דין זכין. אלא אם כן, אתה תסביר עכשיו, שלמסקנת הגמרא זכינו כן מטעם שליחות. ואז לומדים את זה במקורות של שליחות. בטח אם אתה אומר שיש פה מינוי מכללה, ואז אתה אומר, זה ממש שליחות, רק פה לא צריך למנות ממש, המינוי נעשה מכללה. אז ברור שלא צריך מקור אחר, המקור הוא מהמקורות של שליחות. אז זאת אפשרות אחת להבין את המסקנה של הגמרא. המסקנה של הגמרא, בכלל לא מדובר פה לא על דין זכין, לא על דין שליחות, אלא על דין אפוטרופוס, דין מיוחד. ואז יוצא ככה, א', שלכאורה זכינו מטעם שליחות, או לפחות, כן, שליחות היא מינוי מכלל, מה שאמרתי למעלה, למסקנה, למרות שבהתחלה, באב האמינה של הגמרא, חשבנו שזכינו לא מטעם שליחות, נכון? כי הרי הגמרא אמרה שאם הפסוק הזה עוסק בדין זכין, אי אפשר להביא ממנו מקור לדין שליחות. זאת אומרת, זכין ושליחות זה שני מכניזמים שונים. אז למסקנת הגמרא, מזה גופה ירדו. הגמרא מסיקה, לא, זכין זה כן מטעם שליחות. ולכן לומדים את זה מדין שליחות. אוקיי? עכשיו יוצא שזכין מועיל לקטנים? לא. כי הוא מטעם שליחות, כמו שאין שליחות לקטן, גם אין זכין לקטן. אוקיי?
יש
הרגע עדיין או, אלא אם כן, תגיד את רבי עקיבא אנגר, שיש פה שליחות בלי מינוי, וזה יהיה תלוי. אם אתה מדבר על זכין, שהוא לא צריך שליחות כי התורה מינתה, לא יכול להיות. כי אתה צריך מקור ואין מקור לדין זכין. אז חייב להיות שזה ההבנה אחד, לא הבנה שתיים, של קודם, שיש פה מינוי מכללה. אם יש פה מינוי מכללה, בפשטות זה לא הולך עם רבי עקיבא אנגר. אלא אם כן, ההבחנה שעשיתי בסוף. שאמרתי שגם מינוי הקטן יכול לעשות, אם אין פה בעיה של שיקול דעת, אם זה גלט. אוקיי?
טוב, אולי אפשר להגיד שזה ממש שיקול,
בלי מינוי. מאיפה זה יוצא אבל? אז אתה צריך מקור מפסוק. בשליחות צריך מינוי, זה דין שליחות הרגיל. אתה אומר לי, לא, יש דין שליחות אחר שזה בלי מינוי. התורה ממנה. איפה היא ממנה? מה אתה החלטת שהיא ממנה? איפה יש פסוק?
לא שהיא ממנה, אם תספרו
לא, זה דיברנו קודם. עוד פעם, אני חוזר שוב. יש, אם נניח עכשיו כרגע שהמסקנה של הגמרא היא שמדובר פה באפוטרופוס, וזה דין אחר, זה לא דין זכין ולא דין שליחות. עכשיו, אם אולי אפילו זה דין שליחות, רק התורה ממנה שליח, לא חשוב כרגע. כי יש פה זכות מעורבת בחובה, אז דין זכין לכאורה לא שייך פה. עכשיו, אם מדובר פה בדין שלישי, אז אין לנו מקור לדין זכין. נכון? כי הפסוק הזה לא עוסק בדין זכין, עוסק באפוטרופוס, ואין לנו מקור אחר לדין זכין. לפחות לפי ההבנה שהייתה עד עכשיו בגמרא, שזכין ושליחות זה שני מנגנונים שאחד לא מלמד על השני. נכון? זה מה שהגמרא הניחה עד עכשיו. אז מאיפה יוצא דין זכין? אז מה תגידו? כנראה שהגמרא חזרה בה ממה שהיא חשבה קודם, היא אומרת, לא, עכשיו זכין הוא כן מדין שליחות. שואל אותי, מה המקור? מדין שליחות, כי זה אותו דבר. איי, אבל לא צריך פה מינוי? לא, צריך מינוי, זה מינוי מכללה. אז לומדים את זה משליחות, וכמו בכל הרבה דינים של התורה, יש מצבים שבהם הדין מתקיים מכללה. אז מה, לא צריך איזה מקור. אם אני מבין כמו האפשרות השנייה שאמרתי, שדין, שלא שיש פה מינוי מכללה, לא צריך בכלל מינוי, התורה ממנה, אז זה יהיה קשה. כי בשביל להגיד שהתורה ממנה, אתה צריך מקור, איפה התורה ממנה? זה פסוק, שמגלה לך את זה. זה לא מינוי מכלל שהוא סברה. אבל אין פסוק, הפסוק הרי לא עוסק בדין זכין. אז מאיפה אתה לומד את זה? אלא מה תגיד? שכל מה שצריך מינוי בשליחות, זה רק בגלל שיש עניין של שיקול דעת. גם על זה עצמו, הייתי מצפה שיהיה פסוק. כי עצם העובדה של שלוחו של אדם כמותו, דורשת חידוש. עצם זה שהוא פועל כשצריך את הפעולה שלי. עכשיו, אם אין בכלל מקור לדבר הזה, מאיפה להוציא אותו? לכן, בעיניי זה קשה להגיד דבר כזה. האופן המתבקש שיוצא, לפי הקריאה הזאת של הגמרא, אם באמת למסקנת הגמרא מדובר פה בדין אפוטרופוס, הוא לא דין זכין ולא דין שליחות, זה אפשרות ראשונה, אז למסקנת הגמרא יוצא שזכין הוא כן מטעם שליחות. כי אחרת אין דין זכין. ולומדים אותו משליחות, אולי מינוי מכללה, אולי בלי מינוי מכללה, אבל זה כן מטעם שליחות. אוקיי? זה חייב להיות. ואז בפשטות זה מינוי מכללה, מטעם שליחות, אז צריך מינוי. אוקיי? מה יוצא הנפקא מינה? מה קורה למשל בקטנים? לכאורה בקטנים צריך להיות שדין זכין לא יועיל. כיוון שזה אותו דבר כמו שליחות, כמו שאין שליחות לקטן, גם אין זכין לקטן. רבי עקיבא אנגר, אמרתי, קשה להגיד אותו אם אתה אומר שמדובר פה במינוי מכללה. לפי הבנה אחד, לא לפי הבנה שתיים. אמרנו שזאת ההבנה פה. אלא אם כן נגיד, שגם לגבי מינוי, קטן יכול למנות אם אין בעיה של שיקול דעת. אוקיי? ולכן בדיוק מה שהגמרא אומרת פה, שבמקום שיש פה חובה מעורבת בזכות, שזה כן בעיה של שיקול דעת, אז כאן דין זכין ודין שליחות לא יכולים להועיל, רק אפוטרופוס. כי פה יש בעיה של שיקול דעת, אוקיי? זה מה שיוצא בקריאה הראשונה של הגמרא. אפשרות שנייה, זה שהגמרא בעצם מבינה שהפסוק הזה באמת מלמד הדין זכין. הכיוון שמדובר פה בזכות שמעורבת בחובה, לחוב על מנת לזכות, אגב, זה לא, אולי זכות שמעורבת בחובה זה לא ניסוח מוצלח. כי זכות שמעורבת בחובה זה באמת שאלה של, יש פה זכות, יש פה חובה, שאלה מי גובר על מי. הגמרא מציגה את זה באופן אחר. לחוב על מנת לזכות. אז בסוף בסוף ברור שיש פה זכות. כדי להגיע לזכות הזאת צריך לשלם קצת. אוקיי? אבל ברור שכל אדם סביר היה משלם קצת כדי לקבל את הזכות. זאת אומרת, הנטו הוא עדיין ברור שהוא כדאי. נכון. יש פה, זה לא שיש פה החלטה שתלוי בשיקול הדעת. לא, החלטה עם, אבל יש פה צד חובה. ואם זה כך, אז אפשר להבין שזה כן דין זכין. כי בסופו של דבר לכל אדם דבר כזה היה נחשב כזכות. אז יש פה דין זכין. אבל את הדבר הזה מסרו רק לאפוטרופוס. זאת אומרת, לא כל אדם יכול להחליט לחוב אותי כדי שיהיה לי זכות. למרות שאולי כל אדם סביר מעדיף את זה, כיוון שיש פה גם צד חובה, לא כל אחד יכול לעשות את זה, רק אפוטרופוס. אבל האפוטרופוס עובד פה מדין זכין. כיוון שבסופו של דבר מדובר פה בזכות. אם זה כך, אז המסקנה של הגמרא היא שהפסוק הזה באמת מדבר על דין זכין. ואנחנו נשארים עם התפיסה שדין זכין, שאולי אין פה מקור לדין שליחות והכל בסדר. כי הפסוק עוסק בדין זכין. אוקיי? רק בתוך דין זכין עצמו, כשיש חובה וזכות מעורבים, רק אפוטרופוס יכול לזכות ולא מישהו אחר. זה למשל נפקמינה. האם אני יכול לזכות למישהו אחר בלחוב על מנת לזכות? שבסוף ברור שהוא רוצה את זה, אבל זה כרוך גם בצד חובה. אם הוא ימנה אותי, ודאי שכן. אבל מדין זכין לא. רק אם אני אפוטרופוס שלו. אתה יודע? אבל זה עדיין חלק מדין זכין. אפוטרופוס פועל בדין זכין, גם כאשר הזכות היא זכות מורכבת. אבל זה עדיין דין זכין. לכן הפסוק מלמד אותי הדין זכין. אם זה כך, אז בהחלט יכול להיות שאנחנו נשארים גם למסקנה עם זה שזכין הוא לא מטעם שליחות. יש לי מקור לדין זכין. קודם אמרתי שלמסקנה אין לי מקור לדין זכין, מאיפה לומדים אותו? אני חייב ללמוד אותו משליחות, כי אין לי מקור אחר. אז צריך להגיד שזכין מטעם שליחות. לפי הקריאה הזאת, יש לי מקור לדין זכין. הפסוק הזה הוא המקור לדין זכין. אז לא חייבים להגיד שזכינו מטעם שליחות. ובמיוחד שהגמרא בהתחלה הרי הניחה שזכין הוא לא מטעם שליחות. נכון? כי הגמרא אמרה שאי אפשר ללמוד את שליחות מזכין. אז גם למסקנה, אם אין הכרח, אנחנו כנראה נשארים עם זה שזכינו לא מטעם שליחות. זה הנפקמינה בעצם שיוצאת בין שתי הקריאות האלה. אני מכין את הקרקע פה לשלב הבא, שבו אנחנו נראה שיש מחלוקת ראשונים אם זכינו מטעם שליחות או לא. בשאלה איך זה מסתדר עם הגמרא שלנו. בגמרא שלנו לכאורה כתוב שזכינו לא מטעם שליחות, כתוב במפורש. הוא אומר שאם הפסוק עוסק בזכין, אי אפשר ללמוד מעין עוד שליחות. אז איך יכולים ראשונים לבוא ולומר שזכין זה מטעם שליחות? מה שאני אומר זה יכול להיות שהם קראו את הגמרא באופן השני. נכון, באב האמינה חשבנו שזכין לא מטעם שליחות, אבל למסקנה אנחנו אומרים שזכינו מטעם שליחות. סליחה, באופן הראשון, לא באופן השני. למסקנה אנחנו סוברים שזכינו מטעם שליחות. והנפקמינה, למשל, שהזכין לא יועיל בקטן. אולי, כמו שחשבנו בהתחלה, הוא לא יועיל בקטן. ומה שפה זה מועיל לקטנים, בגלל שזה אפוטרופוס.
אני
אפשר
שהוא
מתחיל
לזכות,
אבל
הוא
לא
ככה.
עוד פעם? לא, אבל זו החלטה מועדפת. לא, ההחלטה מועדפת מול האלטרנטיבה לא לקבל החלטה בכלל. לא החלטה מועדפת מול לקבל את ההר. הוא קיבל את הביקה. אני לא טוען שהביקה זה יותר טוב מאשר ההר. אני טוען שהביקה זה יותר טוב מכלום. מה אתה רוצה? לא לתת לו כלום? זה בטח יותר טוב. לא רצית, אבל בטח לא היית, אם אתה תטען, רציתי את ההר, המסקנה הייתה צריכה להיות לא שניתן לך את ההר, אלא שלא ניתן לך כלום. נחכה שתגיע לגיל 13 ואז נדבר. אתה רוצה שזה יישאר 10 שנים לא שלך, לא ההר ולא הביקה? יותר טוב. ודאי שבנסיבות הנתונות, זאת ההחלטה הכי טובה שאפשר לעשות. אתה לא יכול לתת לו את מה שהוא רוצה. אז מה תעשה? או שתיתן לו את מה שאתה מחליט, או הגרלה, מה שלא יהיה, או שלא תיתן לו כלום. זה כמו... מפעם כתבתי מאמר על הפרדה של תאומי סיאם. נולדים שני ילדים מחוברים, יש להם נגיד לב משותף או מוח משותף לפעמים, כן? וממש מחוברים, ובנסיבות רפואיות מסוימות, אז הרופאים יודעים, תוך 9 חודשים שניהם מתים. אי אפשר להתקיים ככה לאורך זמן. אוקיי? עכשיו השאלה אם לעשות ניתוח הפרדה, ואז זה בעצם אומר, תן את הלב לאחד מהם, והשני ימות, כי אין לו לב, או מוח. אוקיי? או להשאיר אותם ככה, ואנחנו לא רוצחים אף אחד. אסור להרוג. אז הפוסקים, כולם אומרים, לא לגעת. להשאיר את שניהם למות. היה זה... איזו ידיעה פעם ברדיו ששמעתי, זה מה שעורר אותי להיכנס לסוגיה, אני כתבתי מאמר בתחומין למה לדעתי חייבים לעשות ניתוח, הפרדה. בגלל שהרי ברור שכל אחד משני הילדים ודאי היה רוצה, גם אותו אחד שילך למות, ודאי רוצה שאנחנו נעשה הגרלה, כי אחרת שניהם הולכים למות בין כה וכה. הוא בין כה וכה הולך למות. הגרלה נותנת לו סיכוי 50% לחיות. יכול להיות שהוא לא יעלה בהגרלה, ואז הוא ימות. גם ככה הוא ימות. אז אם הייתי שואל אותם, אם הם היו גדולים, בני דעת, הייתי שואל אותם, תגידו, מה אתם רוצים? ודאי שהם היו אומרים, בוא נעשה הגרלה, נכון? לפחות אתה מקבל 50% לחיות. כל אדם סביר רוצה לחיות.
בעצם שה-50%
יותר מאשר אפס.
יותר מ-9
חודשים ששתיהם חיים. כן, נתעלם רגע מחיי שעה. נעזוב כרגע את חיי שעה, כי זה שיקול אחר.
זה לא רציונלי, אבל הוא ידע
שהאקט
הוא
מת
בכל מקרה.
הוא
אמת
בכל מקרה. אם הוא לא רציונלי, אז הנה אנחנו חוסכים לו גם את הנקיפות מצפון האלה. אנחנו מקבלים את ההחלטה במקומו. זה מה שההחלטה שאדם רציונלי היה צריך לקבל. אדם רציונלי מקבל החלטה כזאת, ולכן אנחנו כאפוטרופסים שלו, שאלו שאלה אחרת, מישהו עומד על הגג, בסדר? הבית בוער, התווכחו איתי כל מיני אנשים על המאמר הזה, אז הבאתי להם את הדוגמה הזאת. מישהו עומד על הגג והבית בוער, עכשיו הוא רוצה לקפוץ למטה מקומה שלישית, יכול להיות שהוא ימות בקפיצה הזאת, אבל גם יכול להיות שלא. האם מותר לו לקפוץ? להרוג את עצמו? עכשיו אל תעשה עדים, חכה שתשרף. מה זאת אומרת? אם הוא יקפוץ, יש לו לפחות 50% לחיות. אם הוא לא יקפוץ, הוא ימות בטוח. אז יש ספק שמותר לעשות החלטה כזאת? שצריך אולי אפילו לעשות החלטה כזאת. אז אני אומר, עכשיו, כל הרעיון הוא בשביל האפוטרופוס, שאם יש מישהו שהוא לא בר דעת, אז האפוטרופוס מקבל את ההחלטות שהוא היה מקבל אם הוא היה גדול. אחרת, זה בדיוק כל הרעיון, כי אחרת מה קורה? אתה אומר לו, תראה, אתה לא יכול לקבל החלטות כי אתה לא יודע מה הוא יעשה, ולכן מה? אתה משאיר אותו למות. אתה בטוח שזאת ההחלטה שהוא היה מקבל כשהוא היה גדול?
נכון.
אז האלטרנטיבה היא להשאיר אותו למות, שגם זה הרי לא בטוח שזה מה שהוא היה רוצה. אז נכון שיש חשש שאולי גם הוא לא יהיה שלם עם ההחלטה שקיבלתי לעשות הגרלה. אבל עם ההחלטה לא לעשות הגרלה, בטח שיש חשש שהוא לא יהיה שלם. אז מה תעשה? המצב, האלטרנטיבה היא לא להשאיר שניהם לחיות, אין לי אלטרנטיבה כזאת. האלטרנטיבה היא להשאיר שניהם למות. בדיוק. לכן אני מביא את הדוגמה הזאת לפה. אני אומר, יש לך שני ילדים, זה רוצה בהר, זה רוצה בבקעה. אני אומר, אני זוכה עבורו בהר. אני הייתי רוצה בקעה, למה אתה נותן לי את ההר? בסדר, אלטרנטיבה היא שאני לא מתחשב באומדנה של מה אני מעריך שאתה היית רוצה. ואז מה? לא נותן לך כלום. זה יותר טוב לך? לא נותן לך כלום. זה כמו, כן, למות בכל מקרה. זה יותר טוב לך? ודאי שלא. אז זה שאתה לא היית, זה מזכיר לי עוד. אומרים בשם הרב קוק, מישהו אחרי זה אמר לי שזה הרבי מוויז'ניץ, ומישהו אחר אמר לי לא, בעדות ראייה, הוא יודע, זה הרב קוק עצמו אמר, שעדיף להיכשל באהבת חינם אשר בשנאת חינם, ככה תמיד אומרים בשמם. כן, עדיף, אם אתה בספק, תאהב מישהו, כי אם אתה תשנא אותו וזה לא בסדר, יותר גרוע מאשר אם אתה תאהב אותו וזה לא בסדר, אוקיי? אז עדיף להיכשל באהבת חינם אשר בשנאת חינם, ואני תמיד כשאני שומע את זה, אני חושב שהכי טוב זה לא להיכשל בשניהם. את האנשים בדרך כלל אומרים, עדיף לי קשה, לכן תאהב את כולם. מה פתאום? אולי בספק, עדיף לאהוב מאשר לסנוע. אבל אם יש מישהו שצריך לסנוע, אז תסנע אותו. מסנך השם אסנע. אנחנו תמיד, כשאנחנו משווים על שתי אלטרנטיבות, אנחנו שוכחים שלפעמים יש אלטרנטיבה שלישית שהיא יותר טובה משתיהן. אתה שואל את עצמך, כן, מה האלטרנטיבה, בער או בביקה? שים לב, יש אלטרנטיבה שלישית שתדפוק אותך יותר משתיהן. את זה אתה מעדיף, אתה תתעקש על ההר, למרות שאני החלטתי לתת לך את הביקה, לא תקבל לא את ההר ולא את הביקה, זה יותר טוב לך. בן אדם צריך לדעת מה שתי האפשרויות שעומדות מולו, ולהחליט איזה משתיהן הוא מעדיף. כן?
בסוף, אני אקצר על הלאה, בסוף יש עניין, יש נתקל להתארגות, אז למרות שאני מקבל החלטה, כשאני לא מקבל החלטה, כשאני אומר, כן, 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 אמרו, אבל אני לא אתערב.
נו.
זה לא נשמע לי מוסרי, אבל עדיין, זה נשמע לי... לא, כי לא...
אני שואל, מה ההחלטה המיטבית עבור הקטן, בהנחה שהוא לא יודע לדבר ולא יודע להגיד לי מה הוא רוצה? יש שתי אפשרויות, אתה לא יכול להתחמק מזה. אם אתה לא תקבל החלטה, הוא גם יכול לבוא אליך בטענות. אני הייתי רוצה שתקבל החלטה. אז מה אם לא התערבת? אז הוא יבוא אליך בטענות על זה שלא התערבת. למה לא התערבת? אתה הרי לא מתערב בשבילו. אתה לא עושה את זה בשביל עצמך. את ההחלטה הזאת אתה מקבל בשבילו. עכשיו, ההחלטה לא להתערב בשבילו, היא יותר טובה מאשר ההחלטה להתערב בשבילו. מה פתאום? אתה רוצה להציל את עצמך אולי. אתה לא מתערב, לא, אבל התפקיד שלך זה לדאוג להם, לא להציל את עצמך. זה התפקיד של האפוטרופוס. אז אתה לא יכול לברוח. אה, אני שהצלתי, אני לא יודע, לא רוצה לגעת בזה. לא, אתה צריך לדאוג להם. כן, בדיוק, אבל לא, התפקיד של האפוטרופוס זה לפעול עבורם, זה בשביל זה בית דין מינה אותך. כי הם לא יכולים להיות פה, אז אתה צריך לקבל החלטות, גם החלטות קשות, אבל אתה צריך לקבל אותם. אתה חייב לקבל החלטות. עוד פעם, אני מזכיר לי סיפורים. אני ישבתי בכמה הרכבים שביטלו קידושין של נשים. לא מהרבנות כמובן. אז ראיתי כל מיני פסקי דין של הרבנות שהוציאו אותי מדעתי. זה פסק דין של הרכב אחד שאמר, כן, לדעתנו האישה הזאת באמת מותרת. הקידושין של הבטלים יכולה להינשא, אבל אנחנו צריכים שיסכימו איתנו גדולי הדור. ואתה הדיין שיושב בדין, מה גדולי הדור? תלך לגדולי הדור, תשאל אותם מה דעתם, שזה בסדר, מותר להתייעץ. לדיין מותר להתייעץ. אבל מה זאת אומרת, אתה יושב דיין בדין, ואתה מגיע להחלטה, אתה אומר, אבל שיסכימו איתי גדולי הדור, או אתה שולח אותה לגדולי הדור, את האישה, מה? היא באה אליך, אתה דיין, אתה מקבל מזכורת בשביל לקבל החלטות. בשביל זה משלמים לך. לא בגלל שאתה גדול הדור, יכול שאתה לא גדול הדור, בסדר גמור, לא, אתה לא חייב להיות. אתה צריך להיות זושה, כן, מי שאתה, אוקיי? אבל אתה צריך לקבל החלטות. מה, אתם מעלים את דעתכם שופט שאומר, תראו, אני חושב שהדין הוא כזה, שהדין הוא כך, אבל הוא בלבד שיסכימו איתי הפילוסופים בארצות הברית, אני לא יודע איפה, באוסטרליה, אני יודע איפה. אתה רוצה להתייעץ איתם, זה בסדר, מותר להתייעץ, תתקשר אליהם, תקבע איתם פגישה, תתייעץ איתם, תגיע למסקנה, אבל התפקיד שלך זה להגיע לשורה התחתונה, אתה צריך לקבל החלטה. זו תפיסה עקומה ומעוותת שלא נשמע כמותה, זה פשוט לא יאומן מה שקורה שם, חזרנו להתחלת השיעור, מה שקורה שם במוסד המפואר הזה. מה לא מקבלת? נכון, היא יכולה להתחתן לא בדרך הרבנות. יכולה להתחתן לא דרך הרבנות. גם מחתנים לא דרך הרבנות, הכל בסדר. כן, לא, חוקית, יש פה בעיות חוקיות, אז היא תהיה ידועה בציבור, יש היום פתרונות הרי עוקפים את הרבנות בכל מיני צורות. טוב, אז אנחנו חוזרים אלינו. אז שתי הצורות לקרוא את מסקנת הסוגיה שלנו יכולות להקרין על השאלה, האם למסקנת הסוגיה זכין זה מטעם שליחות או לא מטעם שליחות? באב האמין הנראה שזה לא מטעם שליחות, השאלה האם זה השתנה במסקנה. וזה כנראה מחלוקת ראשונים, כמו שנראה עכשיו. אז ראינו בשיעור הקודם כבר ששיטת התוספות בכמה מקומות, שזכינו מטעם שליחות. תוספות בכתובות ובעוד מקומות. הריטב"א כאן כותב ככה. ופרחינן, ותסבר הדרב בהאים מדין שליחות עתי עלה, והקטנים אהבו בחלוקת הארץ, וקטנים לבני שליחות נינו. כן, הוא מסביר את הגמרא. אלא ודאי אחי כאמר, מניין שזכין לאדם שלו בפניו וכו', מאשר מינן, בזכייה אינה מדין שליחות כלל. נגד התוספות. ומהגמרא הזאת רואים שזכייה היא לא מטעם שליחות. עכשיו פה הוא מדבר על אהבה אמינה, נכון? הגמרא אומרת, רגע, זה דין זכין, אתה לא יכול ללמוד ממנו דין שליחות. רואים שזכינו לא מטעם שליחות, ויש מסקנה גם. אבל אחרי זה אמרנו לא, זה חובה וזכות מעורבבים, ולכן זה אפוטרופוס, ולא, הוא מבחינתו, אם זה באהבה אמינה כתוב שזכין זה לא מטעם שליחות, זה נשאר. ואת הוא כנראה קרא את מסקנת הגמרא, שהיא לא שינתה את זה. גם למסקנת הגמרא, זכינו לא מטעם שליחות. כי אחרת מה אתה מביא ראה מאהבה אמינה, כשזה גוף ההשתנה במסקנה. אוקיי? אז נראה שהוא, אז זה המחלוקת שלו עם תוספות. לא הבנתי. לא, אנחנו לומדים מהפסוק שיש דין זכין. כאשר זו חובה מעורבת בזכות, אז רק אפוטרופוס יכול לעשות את זה. נכון, אבל במקום שזאת זכות גמורה, קל וחומר שאפשר לעשות את זה. ולהפך, שם אפילו לא צריך אפוטרופוס בשביל זה, אלא כל אחד. אז אנחנו יכולים ללמוד מאותו פסוק, הדין זכין. יש דיו, אתה אומר, אז רק אפוטרופוס יעבוד גם בדין זכין הרגיל, כי דיו לבא מן הדין להיות כנידון. אז פה אתה יכול להגיד שדון מיני ומיני והוא כבעטרה. או אתה, 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 אתה אומר מסברה שבמקום אחר, לא, למה שיסתחו אפוטרופוס? מסברה. אני מבין למה צריך פה אפוטרופוס כי יש פה שיקול דעת, אבל עקרונית אני רואה שמישהו אחר יכול לפעול עבורי. זה רואי. למה צריך להיות פה אפוטרופוס? כי זה שיקול מעורב. אגב, באמת לא מדובר שם באפוטרופוס, מדובר שם בנשיא. נשיא הוא לא אפוטרופוס של היתומים. רק הגמרא החליטה שהוא פועל מדין אפוטרופוס. הגמרא החליטה, בפסוק זה לא כתוב. בסדר? הגמרא אומרת שכיוון ששם זו זכות מעורבת בחובה, כנראה הנשיא פעל כאפוטרופוס. אז הגמרא אמרה, זה לא הפסוק. אפשר בהחלט להגיד שמהפסוק הזה אני לומד עקרונית את דין זכין, שיש פרטים. אם זו חובה מעורבת בזכות, אז רק אפוטרופוס, אם זו זכות לגמרי, אז זה כל אחד, וזה כבר סברה של חכמים. בסדר? אבל עדיין המקור הוא מקור מהפסוק הזה, וזה מה שהוא אומר, שזכינו לא מטעם שליחות, גם למסקנה. ויותר מזה, אם זכינו לא מטעם שליחות, אז כנראה גם התפיסה היא כמו תפיסה שתיים, לא כמו תפיסה אחד. זאת אומרת, שזכין זה לא שיש מינוי מכללה, אלא שלא צריך מינוי בכלל, התורה ממנה. אוקיי? ולכן באמת זה מועיל לקטנים. כי מה, זה המינוי מכלל, אז זה לא היה יכול להועיל לקטנים, כי קטנים לא בני מינוי. אפילו אם זה מכלל. אז זה כנראה כך למד הריטב"א. ואז הוא אומר, מאה שמינא דזכייה אינה מדין שליחות כלל, ואדם זוכה אפילו למי שאינו בן שליחות, שזה קטנים. דאילו, אקתי נעימה ותסברא דזכייה היא, והזכייה מדין שליחות, וקטן אינו בן שליחות. כן, הרי היית צריך לדחות את ה... מה אמרה שזה מדין זכין. עכשיו, מה אתה אומר לי? אם זכין הוא לא מדין שליחות, זכין הוא לא מדין שליחות, ולכן זכין מועיל גם לקטנים. וזה נשאר למסקנה, אומר הריטב"א, ולמה? אם אתה אומר לי שזה לא נשאר למסקנה, אז מה אתה אומר לי בעצם? שזכין לא מועיל לקטנים, כמו ששליחות לא מועילה לקטנים, גם זכין לא מועיל לקטנים, אז הגמרא הייתה צריכה לדחות את ההצעה בטענה הזאת. אתה אומר לי שכתוב פה דין זכין, מה פתאום? זכין לא מועיל גם הוא לקטנים, אבל זכין מטעם שליחות. על כורחנו שהגמרא הבינה שזכין לא מטעם שליחות. בסדר? אחרת הגמרא הייתה צריכה לדחות את ההצעה שהפסוק הזה מדבר מדין זכין, ולהגיד לא יכול להיות, הרי גם זכין לא מועיל לקטנים. מה הרווחת מזה שאתה אומר לי שזה דין קטנים, שזה דין זכין ולא דין שליחות? גם דין זכין לא מועיל לקטנים. הגמרא לא שואלת את זה. הגמרא שואלת שיש פה חובה מעורבת בזכות. היא לא שואלת איך זה יכול להיות שזה מועיל לקטנים. אז רואים, מזה שהגמרא לא שואלת, רואים שזכין הוא לא מטעם שליחות. אוקיי? והוא מועיל לקטנים. אלא ודאי כדי אמרן, אבל בתוספות כתבו דעה המסקנה סמכינן דעדיף המינה. מה זה? מביא את התוספות, תוספות אמרתי בכמה וכמה מקומות בשס, שמניח שזכינו כן מטעם שליחות. הוא מרגיש שלכאורה דברי התוספות קשים. כי מהגמרא עצמה עכשיו הוכיח שזכינו לא מטעם שליחות. עובדה שזה מועיל גם לקטנים. התוספות אומר, זכין כן מטעם שליחות, ולכאורה הוא לא יועיל לקטנים, לולי רבי עקיבא איגר, אבל הוא לא יועיל לקטנים. אז הוא אומר, לכאורה זה נסתר מהגמרא פה. זה אומר, המסקנה סמכינן דעדיף אמינן. תוספות סומך על המסקנה. שמה? מה יש במסקנה? תוספות כנראה למד שהגמרא במסקנה ירדה מהתפיסה שזכין לא מטעם שליחות. נכון? באה ואמינה זה מה שחשבו. אבל זה גוף מה שהתחדש במסקנה. זכינו כן מטעם שליחות. בסדר? זה כי בשלב ההוא היא באמת לא חשבה כך. אבל אחרי שתרצו שמדבר באפוטרופוס וזה חובה מעורבת בזכות וכו', אז עכשיו אנחנו חוזרים לזה, טוב, אז אם זה ככה יכול שזכינו כן מטעם שליחות. ואז כל מה שכתוב פה בפסוק זה זכין או דין אפוטרופוס או דין זכין במקום שיש חובה וזכות מעורבים. אבל דין זכין הרגיל, שהוא מטעם שליחות, הוא נלמד משליחות, הוא לא נלמד מהפסוק הזה. כי זכין מטעם שליחות. אז מה הריטב"א עצמו אומר? אתה עצמך קודם הבאת ראייה מאהבה אמינא, אתה לא חושב שהמסקנה עדיפה? אני נסמך על אהבה אמינא, תוספות משום מה חושב שהמסקנה עדיפה, לא ברור למה. מה זאת אומרת למה? אם זה אהבה אמינא וזה המסקנה, ברור שהמסקנה עדיפה. איזה מין טענה זאת? ברור שהוא למד את המסקנה אחרת. הוא למד שגם במסקנה זכין לו מטעם שליחות, כמו שאמרתי קודם. רק הוא אומר, תוספות אומר, תוספות גם הוא באהבה אמינא הרי מסכים איתי. כי באהבה אמינא זה ברור שזכינו לו מטעם שליחות. אך לפי תוספות המסקנה השתנתה, והמסקנה עדיפה לאהבה אמינא. לכן תוספות לשיטתו קורא את זה נכון. וזה לא שאני מעדיף את אהבה אמינא למסקנה, הריטב"א אומר. לשיטתי במסקנה נשאר כמו באהבה אמינא. לפי תוספות שיש הבדל בין אהבה אמינא לבין המסקנה, ברור שהוא הולך עם המסקנה כמסקנה עדיפה על אהבה אמינא. בסדר? זה לא טענה נגד עצמו. זה רק מסביר את התוספות. אוקיי. אז הריטב"א בעצם מבין שזכייה היא לא מטעם שליחות, נגד התוספות, ושקטנים יכולים לזכות, זה הנפקא מינה, כן? זכייה לא מטעם שליחות ולכן קטנים יכולים לזכות. בפשטות נראה שהוא הולך עם הבנה שתיים. זכין לא מטעם שליחות, אין הכוונה שזה שליחות מכללה. שיש מינוי מכללה. לא, זה מנגנון אחר. שיש זכין גמור, יש מנגנון אחר, התורה ממנה את השליח, כן, את הזוכה. וזה נלמד מאיפה? כנראה מהפסוק הזה. הפסוק הזה עוסק בחובה וזכות ואפוטרופוס. נכון, זה מה שאמרתי קודם ליוסף, שהפסוק הזה מלמד את דין זכין, כשיש פרטים, שחובה עם זכות, זה אפוטרופוס, שזה חובה נטו, אז כל אחד יכול, אבל זה רק פרטים. בסופו של דבר, הפסוק הזה מלמד את דין זכין, כך כנראה לומד הריטב"א. אוקיי? בבא מינה כולם מסכימים, כי זה לכאורה כתוב מפורש בגמרא.
ברור לך שהגמרא הביאה את הסיפור, כאילו הביאה את אותו, הביאה את הסיפור, לקום בגמרא את הסיפור. איך יכול להיות שזה לומד מטעם דין שליחות?
דין זכין, לא דין שליחות.
לא, לפי דעתי.
דין זכין.
שליחות, זכין הוא מדין שליחות.
נכון.
איך אפשר להגיד שזכין זה מדין שליחות אם בבא מינה אמר זה?
באהבה אמינא אמרנו שזכינו לא מטעם שליחות. אחרי זה אנחנו אומרים, לא, זה לא חייב להיות, נכון שזכינו כן מטעם שליחות. הפסוק הזה עוסק באפוטרופוס, אז זכינו מטעם שליחות. ואז אני שואל, מאיפה לומדים את דין זכין? משליחות. הפסוק לא מלמד את דין זכין, הפסוק מלמד שגם כשיש חובה מעורבת בזכות, אפשר לעשות את זה, אבל זה רק לאפוטרופוס, זה דין מיוחד. ודין זכין נלמד משליחות, כי זכינו מטעם שליחות. זה לא קשור. ואז מה נשאר בסוף? השאלה הרי הייתה, למה מהפסוק הזה לא רואים מקור לדין שליחות? לא רואים מקור לדין שליחות, כי הוא מלמד דין אחר של אפוטרופוס, שיש חובה מעורבת בזכות, וזה הכל. המקורות לדין שליחות, גיטין, גירושים, כל מה שדיברנו קודם, תרומה וכדומה. המקור לדין זכין נלמד משליחות, כי זכינו מטעם שליחות. וזהו. לפי הריטב"א, זכינו לא מטעם שליחות, אז אתה חייב פסוק, אתה לא יכול ללמוד עוד מדין שליחות. כנראה שהריטב"א יבין שהפסוק הזה עצמו עוסק בדין זכין. אוקיי? וממנו לומדים את דין זכין. יש פה חובה וזכות וזה אפוטרופוס, זה פרט בתוך דין זכין. אבל הפסוק הזה עוסק בדין זכין. עכשיו, יש מקום לדון האם זכייה מועילה לקטן או לא. לפי תוספות, שזכין מטעם שליחות, אז למסקנה זכייה לא מועילה לקטן. אי אפשר לזכות לקטנים. לפי תוספות. כמו שאי אפשר שליחות, הרי זכייה זה רק נלמד מדין שליחות. מה שאי אפשר לעשות בשליחות, אי אפשר גם לעשות בדין זכין. אוקיי? והגמרא, והפסוק הזה של חלוקת הארץ, שמה איך זה הועיל לקטנים? כי זה אפוטרופוס. אפוטרופוס יכול לעבוד גם בזכות שהיא חובה, ויכול לעבוד גם עבור קטנים. יש לו שני יתרונות מול זוכה רגיל, כן? אבל זוכה רגיל לא יכול לזכות לקטנים ולא יכול לזכות כשזו זכות מעורבת בחובה. זה תוספות. אפשר היה להגיד שזכין מטעם שליחות והוא כן מועיל לקטנים, כמו רבי עקיבא איגר, אם אני מבין שזכינו מטעם שליחות, רק לא צריך מינוי. אבל עדיין זה קצת קשה, כי גם אם הייתי אומר את זה, עדיין אני צריך פסוק. אם אתה אומר, זה לא מינוי, אם אתה אומר, זה מינוי מכלל, אז אין שום בעיה. בסדר? אם אתה אומר, זה מינוי מכלל, אז זה אותו דבר. רק יש פה מינוי מכלל, אז באמת לא צריך פסוק. ואם אתה אומר לי, ואז לכאורה זה לא אמור להועיל בקטנים. אם אתה אומר לי, זה מועיל בקטנים, אתה בעצם אומר לי, זה לא מינוי מכלל. כי מינוי בקטנים לא שייך. אלא מה? התורה חידשה את הדבר הזה, שיש פה מנגנון אחר, שיש שליחות. ולכן הוא יכול להועיל גם לקטנים, כי פה לא צריך מינוי. אבל אז השאלה, איפה התורה חידשה את זה? הפסוק הרי לא עוסק בדין זכין לפי תוספות. אז איפה התורה חידשה את זה? אמרנו שלפי תוספות זכין מטעם שליחות. אז את זכין לומדים משליחות. כלומר, אין פסוק על זה. אבל איך לומדים את זכין מטעם שליחות אם זה מנגנון אחר? זה מנגנון שלא דורש מינוי. אם אתה אומר לי זה מינוי מכללה, אז אני מבין, יש דין שליחות, ולפעמים המינוי נעשה מכללה, אין בעיה. היית אומר לי, לא, זה לא מינוי מכללה. זה בלי מינוי, זה שליחות בלי מינוי. אם זה שליחות בלי מינוי, אז בסדר, זה מנגנון אחר, הכל בסדר, אי אפשר אבל ללמוד אותו משליחות. אז אם אפשר ללמוד אותו משליחות, סליחה, זה לא מנגנון אחר, זה אותו מנגנון, רק בלי מינוי. אבל כיוון שזה בלי מינוי, אתה לא יכול ללמוד את זה משליחות. אפילו אם זכין מטעם שליחות, אתה לא יכול ללמוד את זה משליחות. איך אתה יודע שאפשר לוותר על המינוי? שליחות רגילה, אי אפשר לוותר על המינוי. זה פרטים בתוך הדין שליחות הרגיל.
אוקיי. ואז שיש מצב של סטייה גמורה,
לא, אבל אז זה יועיל גם בקטן.
כן.
אבל אם אתה אומר שזכין, כן, אז זה יועיל גם בקטן, אבל אם אתה אומר שזכין מטעם שליחות, אז הטענה היא שזה לא יועיל בקטן, לפי תוספות. זכין לא יועיל בקטן. זה מה שהריטב"א אומר. אבל בתוספות כזו דעה המסקנה סמכינן דעדיף אמינה. זאת אומרת, הריטב"א אומר שלפי תוספות זכין לא יועיל בקטן, למסקנה. עכשיו, למה הוא לא יועיל בקטן? הרי אם יש פה, לא צריך מינוי כמו רבי עקיבא איגר, אז אני אומר, כיוון שהמינוי הוא מינוי מכללה, אז הוא לא מועיל בקטן, כי קטן לא מועיל מינוי רגיל, לא מועיל מינוי. וזה נכון גם כשהזכות היא זכות גמורה, כי אחרת הדין זכין היה אמור להועיל בקטן, כי לא צריך מינוי, לא כי יש מינוי, או שיש מינוי מכללה, שלא צריך מינוי. שברן כותב פה ככה, וכי תאמה, בכל מקום קש יש מעטין, איקה למימה דין החינמי, ולמי דקסה כדאי תחשת דרב, מוכח מהיקרא דזכין לאדם שלא בפניו, זכין לקטן מדאורייתא ולא מדין שליחות, ומשום אחי לא פרחינה, זאת אומרת, באה מן הגמרא חשבה שזכינו לא מטעם שליחות, ולכן זה מועיל גם בקטן, ולומדים את זה מהפסוק הזה של הנשיאים, זה לא מטעם שליחות, וזה גם בקטן. ומשום אחי לא פרחינה, והקטן לאו בר זכיהו, בדיוק מה שהריטב"א אמר. לכן הגמרא לא שאלה על הגמרא, על השלב הזה בגמרא, הגמרא לא שאלה, רגע, אבל קטן הרי הוא לא לאו בר, הוא לאו בר זכייה, אז גם מדין זכין זה לא היה אמור להועיל לקטן. הגמרא לא שואלת את זה, למה? כי דין זכין כן מועיל לקטן, אוקיי? ולפום פשטי דרב, ודאי זכינו מדאורייתא, ולהתלן שום הוכחת דניפריך עלי, והקטן לאו בר זכיהו, אז אתה לא יכול לשאול עליו, אבל הרי קטן לאו בר זכייה, איך אתה יודע שקטן לאו בר זכייה? אתה יודע שקטן הוא לא בשליחות, אבל זכין הוא לא מטעם שליחות. אז איך אתה יכול לפרוח שקטן הוא לא בר זכייה? כל זה באה ואמין. אבל מכיוון דאקשינן ותסברה, דאזכות הוא החובה הוא, דאיקה דניחה לבער וכו', אבל אחרי שיקשו על האהבה אמינה הזאת, הרי יש פה חובה מעורבת בזכות, והוא קימנה כדרב אמר רב נח, אמר רב גידה נדמה לי, דאמר מניין ליתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהם, לא תפשוט מינה של זכין שלו בפניו, בדבר שאינו שלו, וזכין לו לקטן מדאורייתא, דעתם שלהם הייתה, וחלוקתן גילוי מילתא בעלמאי, ובית דין מעמידים אפוטרופוס לכך, אבל בעלמא אין זכייה לקטן מדאורייתא, ומה שזכין לו מדרבנן בעלמא הוא. פה הוא מסביר בדיוק את מה שאמרתי בתוספות, שלמסקן נגד הריטב"א. הוא מסביר את שיטת התוספות, מה שהריטב"א רק רמז, שמה? באב אמין התוספות הסכים שזכין הוא לא מטעם שליחות, ולכן הזכין מועיל בקטן. אבל למסקנת הגמרא, אחרי שאתה אומר לי שהפסוק בכלל עוסק בזכין, הוא עוסק באפוטרופוס. אז זכינו בעצם כן מטעם שליחות, זה מה שתוספות אומר. אבל אם זכינו מטעם שליחות, אז כמו ששליחות לא מועילה בקטן, גם זכין לא מועיל בקטן. אלא מדרבנן, כמו דעת אחרת מקנה או משהו כזה, אז זה מדרבנן מועיל, אבל לא מדאורייתא. הוא ממש אומר במפורש את מה שהריטב"א רמז, אוקיי? כן, גם בתוספות, בכתובות, אומר אותו דבר, לא חשוב, לא ניכנס עכשיו לפרטים האלה. ממש תראו אחרי זה אולי בכל זאת את זה אני כן נקרא. פרש באצלנו, ויראיה מתרומה, וראיתי לרבותינו בעלי התוספות, ז"ל, שאמרו משמו של רש"י ז"ל וזכייה מדין שליחותי. ראינו שתוספות בכמה מקומות אומרים את זה. והביאו ראיה מדאמרינן פרקמא דמציע חצר משום ידה יתרבי, ולא גרה משליחות. גבי מתנה, דזכות הוא, זכין לאדם שלא בפניו. ועוד דאמרינן, בפרק אין בין המודר, כן, זורים באומץ ירועים, חצר משום ידה התרבי ולא גרה משליחות. ושמה זה לא שליחות, זה זכין בעצם, החצר היא לא שליחה. כן, זה זכין. אז רואים שזכין זה כמו שליחות. זה כנראה, ככה הוא למד את זה. ועוד, דאמרין על בפרק אין בין המודר, התורם משלו על של חברו צריך דעת או אין צריך דעת. כן, אני תורם מהתבועה שלי, מפריש תרומה כדי לתקן את הקרי של חברי. האם אני צריך שהוא ימנה אותי כשליח? ראינו את זה כשדיברנו על שליחות בתרומה. משום צריך דעת, או אין צריך דעת. משום במצווה דילי, ניחא ללה מעבדה, מצווה היא שלו, והוא לא, הוא רוצה לעשות את המצווה בעצמו. או דילמה, אין צריך דעת בעלים, משום בזכות הוא לא, וזכין לאדם שלא בפניו. ובתרומה, שליחות כתיבה בה. ואילם דחשיב כשלוחו, לא היה יכול לתרום. אבל גם דזכות הוא לא. זה מה שהזכרתי קודם. אומר הרשב"א, הרי בתרומה צריך שליח ולא מועיל דין זכין. לא יועיל דין אחר. רק אם תגיד לי שזכינו מטעם שליחות. אם תגיד לי שזכינו לא מטעם שליחות, הרי כתוב בגמרא, כן תרימו גם אתם לרבו שלוחכם. נכון? אז אם זכינו לא מטעם שליחות, איך היה אפשר להפריש תרומה מדין זכין? כי הרי צריך שיהיה שליח. על כורחנו שזכינו מטעם שליחות. זאת אומרת, לפי הרשב"א יוצא, שאם מישהו סובר שזכינו לא מטעם שליחות, אי אפשר להפריש תרומה מדין זכין. זה מה שאמרתי קודם, שהנפקא מינה בקטן. אם בקטן שייך מינוי, אז קטן יכול למנות מישהו להפריש תרומה עבורו. מדין זכין זה לא יעבוד, אבל מדין שליחות זה יעבוד. אני כבר לא זוכר אפילו את המסקנה, אבל פה הרשב"א מסביר את שיטת התוספות. ואני קורא את הקטע שבו הוא מסביר את שיטת התוספות. זאת אומרת שתוספות, הראיה שלהם כנראה זה מהגמרא שם בנדרים ומהגמרא בבבא מציע. אוקיי? להבנתי. לא. אם זכין לא היה מטעם שליחות, אז אי אפשר היה להפריש תרומה בזכין. זה הראיה של תוספות, שזכין הוא חייב להיות מטעם שליחות, כי עובדה שאפשר להפריש תרומה מדין זכין. מה היא שואלת?
כן,
לעומת
מה
השואלת?
בתרומה עכשיו,
אם
אני יודע שזכין זה גם עובד,
מה שואלת, תורם משלו אצל חברו, צריך דעת או אין צריך דעת?
צריך.
למה לא צריך? זה השאלה. בודקים את השאלה הזאת עצמה, בדיוק. בסדר? שאלה אם זה, לא. אנחנו בודקים את השאלה אם זה זכות או לא זכות. על הצד שזה זכות, הכל בסדר. בסדר? שואל הרשב"א, בסדר, נניח שזה אפילו זכות, אז מה? אבל אם דין זכין לו לא מטעם שליחות, ובתרומה הרי צריך שליחות, איך יועיל מדין זכין, אפילו אם זה כן זכות. אז הוא אומר, אז תוספות כנראה מכאן הוכיח, שזכין חייב להיות מטעם שליחות, אחרת אי אפשר להפריש תרומה מדין זכין. כן, תוספות שם בנדרים אומר גם אותו דבר, מי אמרין לנו כיוון דזכות הוא לא צריך דעת, דזכין לאדם שלא בפניו, הוא זכייה מטעם שליחות שפרה ושליחותה, ועד אמרין לנו בכל דוכת איזה זכייה מטעם שליחות מהחתן ילה. בכל מקום כשאני אומר זכייה מטעם שליחות, איך אני יודע, אומר תוספות, מהגמרא הזאת, בנדרים למדבר. כי רואים פה שזכייה מועילה לפרשת תרומה, אם זכייה לא הייתה מטעם שליחות, היא לא הייתה מועילה. אוקיי? אז זה בעצם הוא כותב את זה בעצמו. עכשיו, תראו את הקצות, סימן קופה. וזה לשון רש"י פרק כמה דמציע, אבי תופס לבעל חוב מקום שחב לאחרים, כאדם הבא מאליו ותופס ממון חברו בשביל חוב שיש לאחר עליו. הוא בא לקדם עד שלא יתפסנו בעל חוב אחר, ונמצא תופס זה חב לאחרים, לא קנה. כי דאמר בכתובות, דלב כל כמיני להיות קופץ וחב לאלו, מאחר שלא עשאו אותו הנושא, שליח לתפוס, עד כאן. ראינו כבר את המחלוקת רש"י תוספות הזאת, מה קורה בתופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים, אז לא קנה. אומר רש"י, זה הכל אם הוא לא מינה אותו שליח. אבל אם אני מיניתי אותו כשליח, הוא כן יכול לתפוס עבורי. למרות שהוא חב לאחרים. כל מה שתופס לבעל חוב לא יכול לחוב לאחרים, זה כאשר הוא פועל מדין זכין. אבל אם הוא פועל מדין שליחות, הוא כן יכול. ותוספות חולק עליו. אבל כבר יקשו התוספות, הוא המתחיל תופס, והמפרשים, מפרק הכותב בכתובות, גם בעובדה דיימר ברחשו, לא משנה, יש קושיות על זה, ואין תוספות וזה, שלא תופס לבעל חוב, אפילו עשאו שליח וכולי. זה לא כפירוש רש"י, זה פרש בפרק כמה דבר מציע, זה בעשאו שליח לכולי על מקנה. זה אין חילוק, זה אפילו לא עשאו שליח שלוחו, בזכייה מטעם שליחותו, כדי מוכח פרק כמה דבר מציע, או פרק אין בין המודר, הראיות שראינו קודם. בסדר? תוספות אומר נגד רש"י, מה ההבדל בין זכייה לבין שליחות? הרי אם תופס לבעל חוב ב- 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 בשליחות מועיל, אז גם בזכייה זה היה אמור להועיל. מה אכפת לי אם הוא מינה אותו או לא מינה אותו? הרי זכינו מטעם שליחות. אז אומר הקצות, כנראה שרש"י, שעושה חילוק ואומר בזכין זה לא מועיל, בשליחות זה כן מועיל, מה הוא יענה לקושיית התוספות? הוא כנראה מבין שזכין לא מטעם שליחות. המנגנון של זכין לא נאמר במקום שאתה חייב לאחר. המנגנון של שליחות כן, מה הרעיון מאחורי זה? פשוט. הרי אנחנו מבינים, אם זכין הוא לא מטעם שליחות, אז זה אומר שזכין זה לא שליחות עם מינוי מכלל, כי זה נקרא זכין כן מטעם שליחות. נכון? אלא מה? זכין לא מטעם שליחות, פירוש הדבר, זה התורה מינתה. הוא לא צריך מינוי, לא חשוב, אבל התורה מסמיכה אותך לפעול עבור מישהו אחר, אם זה זכות גמורה עבורו. עכשיו, אם זה זכות לפלוני, שמחייבת את אלמוני, יש היגיון שהתורה תיתן לך את הסמכות לפעול עבורו נגדו, מה התורה נותנת פרוטקציה, לא? מבחינת התורה כולם שווי זכויות. למה שהתורה תמנה שליח שמאפשר לזכות לאחד, אבל במחיר של פגיעה באחרים? אין שום היגיון. אם אתה עצמך ממנה אותו, אתה דואג לאינטרסים של עצמך, אתה ממנה אותו כשליח, הוא פועל עבורך. וזה הדין של זכין מטעם שליחות. ואז באמת, אומר רש"י, אומר תוספות, אין הבדל בין זכייה לבין שליחות. כמו שזכייה לא מועילה, גם שליחות לא מועילה, אין שום הבדל. תורה לא מוכנה שיש שליח שיזכה עבור מישהו אחד, במחיר של פגיעה באחרים, היא לא חידשה את דין שליחות כאן, ומילה גם לא את דין זכין. אבל רש"י שמחלק בין זכין לבין שליחות, אז רש"י אומר, הדין של שליחות, סליחה, הדין של שליחות ודאי מועיל, כמו של אדם כמותו, אם אני מיניתי אותו כשליח, זה כאילו שאני עצמי תפסתי, אני עצמי ודאי יכול לתפוס. וגם שלוחי יכול לתפוס. דין זכין זה לא מטעם שליחות לפי רש"י, זה מינוי של התורה. התורה ממנה. התורה לא תמנה מישהו שידאג למישהו אחד על חשבון, אנשים אחרים. שום היגיון, למה שהיא תעשה את זה? התורה רוצה להיטיב איתם, ולכן היא אומרת, אוקיי, שיזכה לך, למה לא? אבל אם הוא זוכה לך על חשבון פגיעה באחרים, למה שהתורה תאפשר דבר כזה? אם אתה מינית אותו, בסדר, אתה עשית אותו, אז זה כאילו שאתה עצמך תפסת. ושהתורה תפעל עבורך בלי שעשית את זה, למה? מה, מה, למה, למה התורה יותר אוהבת אותך מאשר את האחרים? אוקיי?
אז אם אני אומר שזכין
מטעם שליחות, אז בכל מקום שזכין מועילה, כן, לכאורה כן. ולהפך, בכל מקום שהשליחות לא מועילה, כמו בקטנים, גם זכין לא אמור להועיל. אמנם התוספות לשיטתם, אומר הקצות, כן, פה אני קורא, אמנם התוספות לשיטתם, דסברי דזכייה מדין שליחות, לכן כתבו בפרק כמה דקטובות, וזה לשונות, וזכייה מדי שליחותו, כיוון דזכותו לו, ענן סעדי דאביד לישליח, וכן כתב בראש פרק כמה דגיטים. מה זה ענן סעדי הזה? זה המינוי מכללה, נכון? ענן סעדי, אנחנו יודעים שזה מה שהוא רוצה, אז מכללה הוא בעצם מינה אותו, זה נקרא זכין מטעם שליחות. ולכן באמת לא צריך פסוק על זה, כמו אצלנו בסוגיה, כיוון שאם יש את דין שליחות, ברור שגם יש את דין זכין. זה שיכול להיות במינוי מכללה, זה לא צריך פסוק בשביל זה. כל מקום בהלכה, אם אתה עושה פעולה, וברור מכללה שאתה רוצה אותה, אז הכל בסדר, אז אתה רוצה אותה. אין שום בעיה, בינתיים, אוקיי? ורש"י, הוא כנראה לומד שזכין לא מטעם שליחות, ולכן זכין זה לא מינוי, זה שליחות עם מינוי מכללה, אלא זכין זה מינוי של התורה, וממילא בזכין התורה לא ממנה אותך לתפוס עבור אחד על חשבון אחרים. אתה עצמך ממנה, בסדר, זה כאילו שאתה עצמך תפסת. זה ממש המחלוקת. אלא שהקצות אומר, אתם תראו רש"י אצלנו בסוגיה, באמת משמע שרש"י למד ככה את הסוגיה, אלא כדרבה, כלומר לא זכות שלא בפניו גריידא תאיקא, זה לא רק זכות. איקא למי שמאמינה לגדולים, אלא לאורי אינמי דלקטנים נמי, אפילו חובה הבאה מחמת זכות, רשאין בית דין לעשות להם כי יחד לזכותם בנחלה באו, ואף על פי שלפעמים חלוקה זו חובתם, דאיקא דלא נכלל בחלק שנפל לו, אפילו אחי לא הדרי בהו. מה זאת אומרת? אומר, דין זכין, ככה פשטות רש"י, דין זכין במקום שיש גם מעורבות של חובה עם הזכות, בשביל זה צריך אפוטרופוס. אז משמע שזה מדין זכין עובד. זה לא דין שלישי. את רש"י הבין שגם למסקנת הגמרא הפסוק עוסק בדין זכין. למה? כי לפי רש"י צריך פסוק על דין זכין. אי אפשר ללמוד דין זכין משליחות, כי זכין הוא לא מטעם שליחות. תוספות ראינו שהוא לומד את הסוגיה אחרת. לפי תוספות הפסוק בסוף בכלל לא מדבר על זכין. זכין נלמד משליחות. הפסוק מדבר על אפוטרופוס, זה דין אחר. הרן הסביר ככה ריטב"א העיר בסוף בשיטת התוספות. בסדר? אבל הקצות מקשה על זה שם. טוב, אולי אנחנו נעצור כאן, כי זה כבר ידרוש מאיתנו קצת זמן. אנחנו נעצור כאן, נמשיך בפעם הבאה.